אנחנו נאמר מספר מילים על ספר רות התשובה בכלל, וכמו שהתבקשתי ואחר כך נדבר על פרקים א' וד', שאני מבין שבהם עסקתם, אבל נעסוק קודם אולי בספר עצמו. הבשורה הגדולה של ספר אורות התשובה, אם אני מביא בחשבון, בעלי מוסר רבים כתבו ענייני תשובה, אבל ספר ממש ייחודי ומקובל על תשובה היה כמובן בעיקר ספרו של רבנו יונה, שערי תשובה. ספרו התור, זה גם מה שאנחנו למדנו כשהיינו צעירים בישיבה התיכונית, שכחנו את סדר מושאר. זה היה ברור מובן מאליו שלומדים רבנו יונה. וספר שבאמת יש בו יסודות רבים מאוד, אבל הוא בנוי הרבה מאוד על יראה, אפילו הייתי אומר על פחד. התשובה ברבנו יונה בנויה הרבה מאוד על יגון, על צער, על יסודות מהסוג הזה, שדרך כלל אמורים ללוות את החרטה ודברים אחרים. והמשל הידוע של רבנו יונה, אדם שיושב בבית סוהר ופתאום פתחו את השער ואומרים לו מהר תימלט מתוך בית הסוהר, כלומר התחושה הזאת של התשובה ממלאת את ספר רבנו יונה. ואני אומר, איתי מאוד לישיבות המוסר, אני זוכר ככה, בוא נגיד בדורות האחרונים, המפנה אצלנו פחות או יותר התחיל איזשהו מפנה כזה, אחר כך גדל והתעצם, ואולי אפילו גדל והתעצם יותר מדי. יסוד הנראה התפרש אצל אנשים כיסוד שמדכא את כוחות הנפש, כיסוד מפחיד. זה לא אמור להיות ככה, לרב קוק יש הרבה מאוד דברים על זה, אבל כיסוד מפחיד, מרתיע. וממילא גם העיסוק בתשובה בחודש אלול, בעשרת ימי תשובה, זה היה כמו ללכת לרופא שיניים. זה דבר שאף אחד לא אוהב לעשות אותו, אף אחד לא אוהב לשבת אצל רופא שיניים ולא לקבל את הטיפול. זה דבר שחייבים לעשות אותו, אי אפשר להתחמק ממנו. מי שמתחמק ממנו למשל הוא רק הולך ומחמיר. אבל זאת הייתה התפיסה וזאת הייתה התחושה. הרב קוק, שראה בכלל בתחייה ובדור שלו וראה זרמים אחרים וכיוונים אחרים, חידושו הגדול בספר אורות התשובה זה התפיסה המאוד אופטימית של התשובה, הניסיון להראות עד כמה היא מתאימה לנפש האדם, עד כמה היא מפעילה אור, מפעילה שמחה, כל הדברים שכתובים גם בהקדמה שם של אורות התשובה וכמה מההוצאות, גרת שיניים חטא, אני לא אכניס אותה, כן, עוצם השלווה ושמחת העוז וכל הדברים האחרים שמדבר עליה, שמדבר עליהם שם, דברים שהופכים את התשובה למשהו יותר נעים, יותר קרוב, שמשהו יותר אופטימי, יותר קל במושגים שלנו היום להתחבר אליו. זאת אומרת, הדור שלנו מתחבר יותר באמת עם אהבת השם. אני חושב שבנושא יראת השם זה מקצוע גדול מאוד, מקצוע חשוב מאוד, שאנחנו צריכים יותר לשים אותו קרוב לליבנו ויותר ללמוד איתו אותו ויותר לעסוק בו. ואנחנו בכלל בדור הזה עוסקים בזה קצת פחות, וממילא הדברים מביאים לאיזשהו פרופורציות שלדעתי אינם נכונות בנראה לבין אהבה. והבנה מה בעצם היראה דורשת מהאדם. אבל אני אומר לגבי התשובה, הרב קוק הלך באמת הרבה יותר בדרך הזאת, והדרך שלו ממילא מהווה איזושהי תרופה להרבה אנשים נדבים וכואבים, והספר הזה מאפשר לאנשים כאלה שיותר חשובה להם השמחה והאהבה וההתחברות, מאפשר להם להתחבר אל התשובה בצורה קלה יותר. הדברים לא רק במישור הפסיכולוגי, הדברים הם במישור האידיאולוגי במידה רבה. ואין ספק שהרב קוק כתב את ספר כבוד התשובה, וזה גם עולה מתוך דבריו, עולה מתוך דבריו באופן ברור מאוד, באותה איגרת, כתב את דבריו באורות התשובה, כמו שאומר, יבוא אדם לחדש דברים בעסקי התשובה היום, ואל דברת הקצר המגולה ואור הישועה הזרוכה לא יביא, לא יוכל לכוון לשום דבר למיטתה שלו בעניין הזה. הוא כתב את הדברים באמת מתוך איזושהי ראייה מקפת, כוללת, של מה שהוא החל לראות בזמנו, את סגירת המעגל של הגלות ואת הפלא. היום כבר אין בעל העיר נס מרגיש בניסו, הכל נראה לנו פשוט, מובן וברור. אבל בואו נגיד בסוף המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, לראות את הפלא הזה שיהודים שגדלו 2,000 שנה בתרבויות אחרות, פתאום מתחילים לחזור ולשוב לארץ שכבר מזמן שכחו איך היא נראית ושכחו מתי היו בה. זה היה דבר שנראה באמת זה דבר שנראה בצדק כיד השם, כדבר כדבר בלתי מוסבר. אפשר לי לא פעם לדבר על שנת תרמ"ב המפורסמת, שנת העלייה הראשונה מרוסיה. אנחנו מדברים בעקבות סופות בנגב, בעקבות כלומר, מה שנקרא הפרעות הקשות שהיו בכמה מערי רוסיה בשנה אחת קודם. יהודים החלו והתעוררו ועלו ובעצם בנו כאן את המושבות של רוטשילד, העלייה הראשונה. ומסיבות כל כך שונות, לתרבותית ומכל בחינה אחרת, ממש באותה שנה. הם התחילו לעלות יהודים מתימן. כן, כלומר, הייתי אומר שתי עליות, אחת של 1882 ואחת של שנת בתמר. כן, אמרתי אלה בתמר, במקרה לגמרי זאת אותה שנה. כן, כלומר, 1882 היא בעצם שנת אלה בתמר, כלומר, שנת תרמ"ב, מה שהצגנו קודם. יהודים עלו לכאן ונאחזו בקרקע. אני כל כך מצר עד היום שהמעשה החלוצי הזה של יהודי תימן, שבאמת נאחזו בשיניים ובציפורניים ובסבל רב בקרקע ובנו כאן ויצרו, הדבר הזה איפשהו לא מספיק מקבל תעודה, לא מספיק מקבל זיכרון בדברי ימי העלייה לארץ. כל מה שקרה בכפר השילוח, מה שקרה בכמה וכמה מקומות אחרים. אבל זה שיהודים פתאום מתחילים אחרי שנים, אני רואה את אז אני מקבלים משתי חשיבות בעניין הזה. והדבר הזה, לראות סגירת מעגל בעצם, שהוא תהליך של תשובה, הוא מפגש של תהליך של תשובה, הייתי אולי מגדיר תשובת הקדוש ברוך הוא. כן, עכשיו השם לוקח את תשובתך, יש גם תשובתו של... גם הקדוש ברוך הוא חוזר בתשובה. כן, משיב את תשובתנו, וגם תשובת עם ישראל לארצו ולשד חייו. אמרו כראה את זה בעצם כתשובה במקרו, כתשובה גדולה, שאי אפשר לנתק את התשובה הקטנה של כל אדם ממהלך התשובה הקטנה. ממהלך התשובה הזה. וכיוון שכל המהלך הזה של התשובה, של הגאולה, בואו נגיד שהחלה שם לקראת סוף המאה ה-19, המשיכה ביתר סט ויתר אז במאה ה-20, היא השנייה עם כל הפוגמים, עם כל הבעיות שהיו בה. ואחר כך הצהרת בלפור וכל הדברים האחרים. כלומר, כל זה ניתן היה לראות אותו כתהליך של תשובה. כן? מחזיר גרושתו. הייתי אומר, כן, הקדוש ברוך הוא כנס ישראל, וכנס ישראל שחוזרת אליו, אי אפשר היה, כן, כלומר, היה צריך להיות עיוור, או או כמעט עילות, כדי שלא לראות בדבר הזה איזשהו תהליך עצום של תשובה. תהליך שבואו נגיד בלשון אחינו בני מרכז הרב, כולל הרבה מאוד סיבוכים בלשונה, כלומר כולל הרבה מאוד דברים שנראים סותרים את העניין הזה, בעיקר מה שהיה קשור בעלייה השנייה ביחסה לתורה ולמצוות וכל הכרוך בכך. אבל כשמנערים את כל הדברים האלה, לראות בזה תהליך של תשובה, שוב, הוא ראה את זה באמת בעיניו הזקות, ראה את התהליך הזה במלוא עוצמתו. והדין נותן, כשמדברים על תשובת היחיד, לא תשובה שנעשית במרחבים של 2000 שנה, אלא תשובת היחיד שנעשית במרחבים של שנות החיים הקטנות של האדם, לראות את הדברים קשורים. זה בדיוק מה שעולה שם בתפילה למשה איש האלוהים. שם עוד התלעית שלנו בדור ודור. יותר אמרים, יולד על התחולה ארץ ותבל, ובעולם עד עולם עדיין, תשב אנוש עד דקה, ואתה אומר שהוא בני אדם. ואז מתחיל שם איזשהו משא ומתן, ונכנס ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, שבליבו של המשא ומתן מה שעומד, זה התשובה הזאת של מי שנאמר עליו, כאלף שנים בעיניך כמתמול כאבו. הוא אומר, נגיד, מבחינתו של הקדוש ברוך הוא, אם מתייחס אליו כאלה מחזיק קבושתו, אז למה, מה קרה כאן? האישה הייתה יומיים מחוץ לבית. כן, כאלף שנים העיניך, כאלה כאבו, אז הייתה יומיים מחוץ לבית. אז אחרי יומיים חזר, אני מכוון 2000 שנה. וכשהדבר הזה עומד במתח מול אדם שאומר לקדוש ברוך הוא, אם יש נותנו 170 שנה, ואם בגברון 80 שנה, השובה השנה פותח. וכאן הרב קוק רואה את התהליכים שקורים ממש על פי המתואר במשא ומתן הזה, שהקדוש ברוך הוא אומר תשב את ראש הדקה ואתה לא שוב בני אדם, ואנחנו אומרים לו ריבונו של עולם, אנחנו לא מספיק, מה אנחנו ימי שנותנו בהם 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה וכל מה שכן אנחנו אומרים שם במזבור, בא ממל ואבן כי גז חיש ונעופה ולמנות ים בימינו כן הודעה וכל הדברים האלה, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תשוב אתה, תשוב אתה ראשון ותיתן את הכוח. והנה רואה הרב קוק את תשובתו של הקדוש ברוך הוא לתביעתה של כנסת ישראל באותו מזמור, תשובה השם עדמתיים, הנה הקדוש ברוך הוא שם. הקדוש ברוך הוא מנצל את זה שבאמת ימיו גדולים וארוכים, ומתחיל תהליך התשובה שמזרים את כנסת ישראל לפלגותיה אל תוך ארץ ישראל, ועם מתן ההזדמנות הגדולה בהתפוררות של הקיסרות העות'מאנית, ותהליך שמתחיל ומתחזק, שבעקבותיו בדרך הטבע פונה הקדוש ברוך הוא ואומר, טוב נו, אני עשיתי עכשיו את זה, ביקשתם את המהלך שאני אתחיל, התחלתי, אבל עכשיו תוכל. וסביב העניין הזה בעצם הוא כותב את ספרו, כשהתחושה היא באמת שהאדם צריך לעמוד עכשיו במהלך תשובה מצידו. ברגע שהתחיל תהליך שיבת ציון, אז בשב ושב אלוהיך לתשובתך ואתה תשוב ושמעת בקול השם. אז בואו נתחיל. והספר הזה עוסק, הספר אורות התשובה עוסק במידה רבה מאוד, הייתי אומר, זיקה הזאת בין התהליכים העולמיים הגדולים לבין התהליך שקורה אצל האדם הפרטי. ומה הקשר האמיתי? שוב, אם ניקח בתור דוגמה את מה שכתוב בפרק ד', אם אנחנו כבר עוסקים בו, אז שוטפים עם זרמי התשובה, דיברנו על זה הפרטית והכללית, דמיונם כגלי שלפות של גוף השמש אשר במלחמת עדן מתפרצים ועולים. הם נותנים חיים להמון עולמים וליצורים אין ספרות, הם כוח לקלוט את ההמון הרב של הצבעים הרבים אשר לשמש הגדולה המהירה לעולמים כולם. שמש התשובה מדי שטחם וריבויה מפני מהירותם הנפלאה. כלומר, אנחנו נמצאים בעולם שיש בו תהליך של תשובה, שהקדוש ברוך הוא מניע את הגלגל הזה של תהליך התשובה, וכל מה שנדרש זה רק להצטרף. אגב, זה רעיון שקיים אצלו בכמה וכמה יסודות של עבודת השם. אני יודע, את דבריו על התפילה. בהקדמה לסידור על התפילה. אז גם שם בפרקי ההקדמה לתפילה, שהוא אומר, אין התפילה באה על תיקונה, אלא מתוך המחשבה שהנשמה היא תמיד מתפללת. כלומר, הנשמה של האדם, הוא מבדיל שם נפש, רוח, נשמה, והנשמה זה החלק העליון, שהוא כבר לא בכירי, מרוב שהוא עליון, כלומר, הנשמה זה החלק שזיקתו לקדוש ברוך הוא כל כך גדולה, כל כך פנימי, שאין בכלל בחירה חופשית. כן, עוצמת השכינה עומדת מול הנשמה כזאת גדולה, שהנשמה עומדת בדרך הטבע כל הזמן נעשה ונשמע, כמו עם ישראל על הר סיני. נעשה ונשמע שאמרו עם ישראל על הר סיני נחשב אצל חז"ל כקפה עליהם הר כגיגית. שוב, לא במובן המאיים, אלא במובן אתה עומד מול השכינה. אתה בכלל לכל החברים אחרים. כל המהלך הוא מהלך כמובן מאלה. כל המהלך, האדם עומד בבית המקדש, בואו נתאר לעצמנו, אני יודע, באיזה יום גדול ונשגע. אין לו יצר הרע פתאום ללכת לשחק קלפים. אין, או ללכת עכשיו לאיזה קזינו ולהמר על אני לא יודע מה. או לשתות עכשיו, אני יודע, משקאות משקרים, או... זה לא עומד בכלל. אנשים עמדו במעמד הר סיני, עמדו מול השכינה, אז באמת, הנעשה ונשמע, הפך להיות כפה עליהם הר כגיגית. הפך להיות כפייה, שוב, כפייה שחודרת אל תוך הרצון פנימה, שלא לא, לא, לא משהו חיצוני, לא משהו באמצעות עונש. אז הוא אומר את זה לתפילה, הוא אומר את זה לתורה. הוא אומר את זה גם לתפילה. המהלך כבר קיים, אתה רק צריך להתבונן, אתה צריך לראות אותו. ואתה צריך לעמוד, להושיט את היד ולעלות על הטרמפ. כן, בעצם כל שיירת המכוניות שאתה רואה, כולם נוסעים לאותו מקום. כן, רק תושיט את היד ותעלה ואתה חלק מן העניין. הדבר הזה היה אצלו מאוד מאוד חזק. וכאמור, על בסיס הוא כתב את הספר. אבל זה דרש גם אצלו את ה... את השאלה הרציונלית, מעבר לשאלה הנפשית, הנה, הקדוש ברוך הוא התחיל, ואנחנו ממשיכים, את השאלה הרציונלית, מה הקשר הקיים בין התשובות האלה, בין, בואו נגיד, תשובת עם ישראל לארצו, לבין תשובתו של היחידה. במידה רבה ניתן לראות את זה, באמת כשמתבוננים, ניתן לראות את זה גם בעולם כולו. אנחנו בדרך הטבע אנחנו ציונים, ילבים ולאומיים וכו', אז אנחנו מסתכלים על מה שקורה עם עם ישראל והקדוש ברוך הוא, זה באמת הדבר העיקר. אבל יש כאן תהליך הרבה יותר כולל. אלה שנמצאים בשיעור שלי בשיר השירים, אנחנו מדברים על מה שקורה עם בנות ירושלים. הבנות ירושלים שבתחילה מפריעות שם וזה, אחר כך הן בעצמן מצטרפות לחיפושים. כלומר, היא שכל הזמן דחתה אותה ואמרה, אם תאירו וישבעתי אתכם לירושלים, אם תאירו ותראו את האהבה של יחבץ, היא מבקשת מהם, ישבעתי אתכם לירושלים, אם תמצאו את הדין לא תגידו לו שכולה דעתה. ואז הן מצטרפות לחיפושים אחרי הדוד. כלומר, התהליך הוא תהליך שחוגג מעם ישראל והוא שייך כבר בתחילה לעולמות. בואו נגיד, יש המון אפלות ויש המון צביעות ויש המון דברים רעים בתהליכים העולמיים שקורים שאין קפיצות דרך, אבל בסך הכל מי שיש לו עין זכה מתבונן בעולם רואה תהליכים של התקדמות, של התקדמות לקראת עולם טוב יותר, מושרי יותר, מתחשב יותר וגם יותר מחפש יותר מבקש על עולם. אלה תהליכים שרואים אותם בעולם, לא צריכים להתעלם מכל המומים ומכל הפגמים ומכל הדברים האחרים, אבל בסך הכל התהליך הזה קיים. אי אפשר להתעלם. תהליך שמנסה להוביל אותנו לעולם טוב יותר. שוב, בכנסת ישראל התהליך הוא הרבה יותר ברור. והדבר שמאוד מאוד מטריד אותו, מה הקשר בין התהליכים האלה לבין התהליך שקורה אצל היחיד? כאשר יש לנו תחושה שבתהליך העולמי, זה נמצא באיזושהי שליטה מגבוה. כן, אלה דברים שקורים, קורים באיזושהי הכוונה הכוונה מגבוה שכוללת את כל פיתוח התרבות והמוסר והצדק וכל הדברים האחרים שהם בסך הכל קיימים. אני לא מתעלם מהעובדה שיש בעולם אנטישמיות ושיש בעולם הרבה מאוד עציות והרבה מאוד התעלמות מצרות של חלשים. אני לא תמים, אבל כשרואים בסך הכל את התהליכים ומשווים אותם לעולם שלפני 2000 שנה, שלפני 3000 שנה ושל מה שקרה, זה, זה, זה עולם שהרבה יותר שמושגי צדק עולמי ושוויון ו, וכל מיני ערכים אחרים שהם בסך הכל הכי נעלי וגם מושגי בקשת אלוהים ובסך הכל מזדקחים ואסור שכל הפגמים שיש, וברוך השם יש הרבה מאוד פגמים שיסתירו לנו את המהלך. אז בתהליכים האלה שקשורים בכלל העולם, גם בתהליכים שקשורים בכנת ישראל, שם רואים את יד השם. זה תשפט היחיד. שם בדרך כלל אנחנו פחות מחפשים את יד השם, שם אנחנו יותר מחפשים את החיותו של היחיד. אבל השאלה, מה הקשר בין הדברים האלה? איפה הקשר האידיאולוגי, העקרוני, האמיתי, בין הדברים האלה? וכאן הוא בונה סביב העניין הזה מבנה שלם. מבנה, אני חושב, די מוכר. שהייתי אומר כרוך כבר בפרשיות הראשונות של הבריאה. קרה בבריאה משהו לא יאומן. כן, הקדוש ברוך הוא ברא, יצר את גן עדן, שם שם את האדם, נתן לו מצוות, והיה שם איזשהו, הייתי אומר, מהלך שנועד לקראתו. ופתאום משהו פרץ, פרץ ריחוק וניתוק. אז מה נגיד שהתוכנית של הקדוש ברוך הוא השתבשה? ממילא יש להניח, באופן עקרוני, יש להניח שהריחוק הזה נועד בסופו של דבר לחלץ כמה יסודות טובים, מה שנקרא תורת הניצוצות בחסידות, נדבר עליה אולי תכף. ובסופו של דבר זה עתיד לחזור. זה נשמע כזה מאוד מיסטי, מאוד נאיבי. זה לא כך. כן? כלומר, זה דבר שלהסביר אותו לבחורים מכלכם קצת קשה. וזה בגלל אותו משפט מפורסם שברדן שוב, שאמר, משפט מאוד מאוד ידוע, חפות כבר מרוב שהוא ידוע, ואמר, שאמר פעם, אבא שלי כל כך השתנה, כל כך השתפר במהלך 10 השנים מאז שהייתי בן 15 עד שהגעתי לגיל 25. ודאי, משפט מוכר. ואני אומר לכם שוב, בחורים בגילכם לא מסביקו עם זה. אנשים ממרום גילי המתקדם, בואו נגיד, אני כבר מכיר את זה עם הילד השישי והשביעי שלי. כלומר, את התהליך הזה שבשלב מסוים יש איזשהו פיצוץ ויש ריחוק ויש מיקור, אבל יום אחד זה חוזר את חוזר. זה קורה ביחסי הורים וילדיהם כמה וכמה פעמים, זה קורה בגיל 2, זה קורה אחר כך עוד פעם בגיל 4, וזה כמובן מה שמוכר לנו יותר מכל, זה קורה בגיל ההתבגרות. וממבט על אנחנו גם מבינים את הטוב של זה. כלומר, זה שהבן מחפש עצמאות ומחפש להיות הוא ומפסיק להיות קשור בהוריו ומחפש איפה אני בתוך התמונה הזאת, והדבר הזה יוצר אצלו את הניגוד בינו לבין אביו, ולחפש את השונה ולנסות לחפש את הרחוק שזה יושב לו למצוא את עצמו. אחרי שהוא מוצא את עצמו, בואו נגיד במושגים קבליים מוציא יקר מזולל, יום אחד הוא כבר מרשה לעצמו לחזור ולהתחבר עם אבא שלו מחדש. אני בכוונה נוקט עם אבא שלו ובת עם אמא שלה, אני מתכוון פה לא לקשר של האהבה אלא לקשר של ההזדהות. אני מתכוון כאן בעיקר כמו הבן עם אביו ובת עם אמא. ובסופו של דבר אנחנו חושבים, והתהליכים האלה הם תהליכים שמסבירים לנו גם מה היה צורך בתהליך הריחוק. מה היה צורך בתהליך הריחוק? אדם היה קרוב אצל הקדוש ברוך הוא כל הזמן, כל הזמן סמוך לקדוש ברוך הוא. היינו מגיעים לשיטה חסידית שאדם דבק בקדוש ברוך הוא, והביטול העצמי, וכל כולו בעולם העצינות, וכל כולו בטל החלוטין של הקדוש ברוך הוא. אבל יש לנו בעיה. אז אין נטילת אחריות. ואין יכולת של אדם לממש את הכוחות המיוחדים שלו. כדי שאדם יוכל ליטול אחריות, כדי שאדם יממש את הכוחות המיוחדים שלו, נראה באמת שהוא צריך להתרחק מן הקדוש ברוך הוא. אבל הריחוק הזה הוא אפשרי, והוא הגיוני, והוא סביר. בתנאי שהוא בסופו של דבר מוביל אל הדרך הזאת. כי אחרת, אז לאן העולם הולך? אני גדלתי באווירה, אני יודע, היום אומרים שלום, בישיבה תכונית, אני גדלתי באווירה שהעולם כל הזמן הולך ומתדלדל, כל הזמן הולך ומתקטן, כל הזמן חוזר בעצם על היער, וממילא בואו נגיד על המבול. ועם תפיסה מאוד מאוד פסימית. וכשבאמת עיקר התפקיד שלנו זה, בואו נגיד, כמו בגרירות, אני יודע, בכל מיני הקירות למיניהם, להחזיק ככה, וכשגוררים אותך, זה להחזיק כמה שיותר את העבר, כדי איכשהו לעשות את מאמץ ממש להישאר שם. היום אני רואה את העולם קצת אחר, בכל אופן עברו כמה שנים, ואני בכל אופן גדלתי קצת גם על מושגים אחרים. והתפיסה הזאת, התפיסה האופטימית אצל הרב קוק, זה חלק ממערכת האמונה שלו. עכשיו, למה הולך לקרות טוב? המאבק בנצרות, כל הזמן המאבק בין הקדוש ברוך הוא לבין השטן. ומכל הזמן עם התחושה הזאת שהשטן מנצח. וכל מושג, אני לא רוצה שנשב פה נלמד נצרות עד הסוף, אבל כל מושג המחילה והכפרה הטוטליים, הכל נובע מזה שבעצם העולם, כפי שהאדם מוביל אותו, מוביל רק לרע. ולכן צריכים איזה מין מחילה וכפרה הטוטליים, ולכן הקדוש ברוך הוא כביכול היה צריך להתגלגל בתוך גוף של אדם, ובואו לא נמשיך. אבל התפיסה, בואו נגיד, אחד הטראומות האיומות של המאה ה-19 בעולם האמונה הייתה תורת דרווין. היום פה יש נאור דרוויניזם שיותר קל לנו לחיות איתו מבחינת אמונה ויותר פשוט. בואו נגיד, תורת דרווין כמו אלף תורות אחרות, כמו שמה התברר שלא בדיוק ולאו דווקא כך ומתגלים דברים אחרים וכו'. אבל בזמנו תורת דרווין היא הייתה משבר עצום בעולם האמונה. והרב קוק היה היחיד שראה את היסודות של תורת דרווין ואמר, כאן בדיוק נמצאת האמונה. כאן בדיוק נמצאת האמונה. באיזה מקונה? בעובדה, בתפיסה האופטימית שהעולם הולך, משתכלל, מגיע לקראתו. בסדר, בואו נגיד שם, אני יודע, אני לא הגעתי לרובי השגדות, אבל הרב קוק בנושא הזה, יש לי דעה אחרת לאן תורת דרווין הובילה את העולם, ולי אין שום ספק בקשר בינה לבין תורת הגזע הגרמנית. הקשרים מאוד מאוד ברורים. אבל נעזוב את זה. זה לא בנפול לדבר על הוויכוחים שלי עם הרב קוק. ואני אומר, התפיסה האופטימית שהעולם הולך לקראת טוב, איפשהו מובילה, הייתי אומר, לשיר, לשיר הזה שדבר על פרידה והפזמון הזה, אך באביב הם ישובו חזרה, או אך באביב אתה שובי חזרה, או כל מיני כאלה דברים. כלומר, ההליכה היא הליכה, אבל זה כל דבר זה עומד לחשוב. כלומר, לבוא ולראות בסתיו את השחט, ולראות איך כל העצים הופכים להיות עירומים, ולהאמין. שיגיע האביב והכל יפתח ושיש כזה שותה. וזה בעצם תהליך התשובה שהוא מדבר עליו. תהליך שבא שזה ביטוי גם במידה רבה בתקיעות. כן, אנחנו מתחילים בתקיעה ואנחנו עוברים לאיזשהו בכי והיללה או התפרטות או ריחוק, וזה חוזר אל התקיעה האחרון. וגם תהליך התשובה כאמור, הניתוק היד, כן, הילד שמנתק את היד שלו מהאבא, ומה הדבר הראשון שקורה לו? כמובן נופל ובוכה וצריכים לחבוש אותו וצריכים זה, אבל ככה הוא לומד ללכת. ואחרי שהוא ילמד ללכת הוא גם ילמד לחזור לאבא שלו. אז תהליך הבכי והנפילה וכל מה שכרוך בכך בסופו של דבר נועד לקראת החזרה. וזה היסוד שהוא אומר גם שהזדמנות נהפכות לו לזכויות, באותו מובן שרכוש גדול וראש רב, כמו שהוא אומר, מתגלה מתחת בתמוני וכולי וכולי, אני לא זוכר בדיוק את המילים, כשחוזר אז כבר חוזר עם כל מה שקנה בהתנסות העצמאית שלו ובחזרה. כך הוא רואה גם את הזיבור. כלומר, אדם וחווה שנוספו כגוף אחד, תרדמה שתמיד מביאה משהו רע וניסור וכולי, ואז ההתחברות של ודבק באשתו, כשזה נעשה מתוך רצון, זה בעצם ההתחברות או התקיעה האחרונה במסגרת התקיעה השבחית, הוא התקיעה שדיברנו עליה מקודם. והתהליך הזה הוא בעצם התהליך שקורה בתשובה, ולכן הוא משתמש כמה פעמים לגבי הכרחיות התשובה, והתשובה שהיא מוכרחת ואתה רק צריך להצטרף. כמה שתצטרף יותר מהר, ככה זה יהיה יותר בגדרת החכמים, וזה יהיה יותר טוב. תהליך התשובה יבוא. אבל כמה שתצטרף, אתה, עם האישיות שלך יותר, זה יבוא יותר בגדרת החכמים, זה יבוא עם פחות סיבוכים, עם פחות קלקולים. שוב, בחסידות, כל התורה של המורות התשובה, זה ישראל של קודם, זה מקביל לתורת העלאת הניצוצות. העלאת הניצוצות, שמשמע, כולנו מכירים, הכלים נשתברו, נפלו הניצוצות, ולפעמים אדם צריך, אני יודע, לצלול לתוך איזשהו חושך, לתוך איזשהו בור, כדי להוציא משם איזשהו ניצוץ שהלך שם לאיבוד ולחזור איתו משהו. כדי שלא יישארו הניצוצות האלה שם, אני לא יודע. כלומר, צריך לצלול, וכאן זה הפירוד, הייתי אומר, או החטא. שבשביל להחזיק את הדברים בסופו של החזרה. אז כמובן מבדיל, ואת ההבדלה הזאת צריך לעשות כדי שחלילה לא נבוא לקצץ בנטיות. בין הפירוד כאידאה ותרגומו של הפירוד כחטא. הפירוד של האדם זה דבר ההתנסות הזאת, זה דבר שעשינו. הנפילה והפציעה בברכיים זה לא דבר שהיה צריך לקרות, אבל זה גיוני שזה יקרה. אבל זה לא עצר. אז הפירוד זה כבר איזושהי גזירה ממעלה. הפירוד בין האדם לבין הקדוש. הנפילה את תאום החטא זה כבר החלטה של האדם. אז כל מה שהוא יכול להגיד שזה טבעי שזה קורה, שזה בדיעבד, אם זה קרה, זה הגיוני. מלכתחילה זה לא צריך לקרות, אבל אחרי שזה קרה, זה די מובן שזה קורה. בן אדם החליט לנהוג כשהוא עייף. לא רוצה להגיד שיקום. כשהוא עייף. בואו נגיד, אנחנו מצפים שלמרות שהחלטת לנהוג כשאתה עייף, שתשמור על עצמך ותתגבר ותגיע בשם. חס וחלילה, מישהו ירדם בדרך ויכנס בקיר, ואני לא יודע מה יקרה. אז בדיעבד אנחנו נגיד, כן, יש קשר. זה הגיוני שזה כאן. נגדיר את זה ככה. מלכתחילה אנחנו מצפים שזה לא יקרה, אבל אחר כך זה ככה. אני מתכוון כאן, הפירוד מן הקדוש ברוך הוא תהליך מחויב. שמכוח הפירוד הזה אדם ייפול לתאומות החטא, זה לא מחויב. אחרי בדיעבד שזה קרה, צריכים להתייחס את זה בהבנה שזה קרה ולדעת איך לשקם את זה. ותהליך השיקום, החזרה, הוא בעצם תהליך התשובה. וממילא השאלה היחידה, התשובה, בוא תבוא, הוא אומר. כמה שאדם יצטרף לזה יותר מרצונו ועם כוחו, זה יבוא בצורה יותר נעימה, יותר חלקה. יותר במידת הרחמים, פחות במידת הרחמים. משל למה הדבר הזה? בואו ניקח את המחלוקת המפורסמת מבית המקדש שאין, מבית המקדש שאין ויש לי בשמיים, או שיטת רש"י, או שיטת הרמב"ם של בית המקדש שבנה. כמו שמולים בית. אנחנו לא הכי דברה ומוכרת, ואנחנו מכירים גם את אלה שאומרים דווקא צריכים לצפות שהוא ירד באש מן השמיים. אז כבר היה פעם אחת שהוא ירד באש מן השמיים, ותזכירו לי כמה הרוגים היו שם. 70 אלף, נכון? וגם זה במידת הרחמים. בית המקדש בסופו של דבר יהיה. רק אם אנחנו נשאר בצד והקדוש ברוך הוא יעשה את זה בעצמו, זה הדבר שעלול לבוא במידת דין, במידת דין קשה. אנחנו נצטרך, אנחנו נבנה, זה אולי פחות יפה, זה אולי כל מיני הקפות וכל מיני מחשורים וכל מיני דברים, אבל כשזה יבוא, זה יבוא במידת ככה. ולכן תהליכי התשובה אלה דברים שיהיו בסופו של דבר כל אחד מאיתנו, כשזה יבוא. אבל שוב, השאלה פה זה לא מידת הרחמים ומידת הדין, יש כאן שאלה הרבה יותר גדולה. שאנחנו נהיה חלק מן התהליך, חלק אקטיבי בתהליך, ולא חלק פסיבי, ולא חלק פסיבי בתהליך. אצלנו בלב שבת, היה הדיון שהתחיל גם מכל הסיפור של היציאה בבד אחד מתוך הטקס, היה הדיון. כן, ו... מפה דיון לשם, לא משנה כזה, הבן שלי, יאללה שם ימה מפותה, הבן יותר גדול, לא יודע, פתאום נפתח לו הפה, והתחיל לספר סיפורים שאפילו לא ידענו קודם. הוא היה ביחידה מובחרת, היה בפריסר אצל חיים. דיבר שם היו במצב ריחן, היה עוד בתקופה של לפנון, והם עדיין היו צוות צעיר, אז הגיע הצוות המבוגר יותר, הם רק היו בחיבוי, הגיע הצוות המבוגר יותר. היה צריך ללכת לעשות את פעולה, לחסל שם מישהו באיזשהו כפר, הגיעו אנשים, נראו כמו צבים, עם השריון, כל אחד עם איזה תחמיל של 70 קילו על הגב, בקושי רואים אותו מרוב זה. והם הולכים, וההליכה מאוד מאוד קשה, אסור ללכת בוודיות, שזה יותר נוח, אסור ללכת על מסיבה שלא תהיה בשטח נחות, אסור ללכת בראש רכס כדי שלא תתגלה, צריך ללכת בשני שלישה, וכל משנה כמה טרסות יש שם, וכמה אבנים יש שם, וכמה בולדרים יש שם, וללכת 25 קילומטר מהר עם כל הצוות. אסור ליפול ואסור כלום, הגיעו למקום, התברר שאתה כנראה תמיד במודיעין, היה שם אור ולא זה, והמפקד החליט שלא עושים כלום, חוסרים את כל הדרך הזה. הרוח מאוד מפנית את לפחות כיוון שכל הפצצות שיש להם שם, שפוצצו אותם ויחזרו עם תרמילים יותר קלים, הם כל העסק צריכים לחזור. לחזור 25 קילומטר ולחזור את זה מהר ולפני אור, וצריכים ללכת ואין זמן לנשום ואין זמן שהולכים והולכים והולכים. היו איתם שני מסתכלים, קצין הנדסה, שלא היה שייך להם. בשלב זה המשמר מנתן, לא הצלחת. כן, אמר, אני אשאל אותם, מה אתה קורא את זה? מה היה עשוי? בכל שבא מישהו אחר לקח לו את התרמיל, את כל התיק, והמפקד שנותן לו, מפקד הסייר נותן לו שם איזו בעיטה כזאת שאיפה אותו מעט עוד המצב ריחן בחברה. והוא הגיע, גררו אותו והוא הגיע. אחר כך ישבו שם כולם חברים, לא יכלו לנשום, לא יכלו כלום. הוא ישב לבד, בודד, וזה, גם הוא הגיע. זאת אומרת, התשובה מוכחת לו. אבל איזה פרצוף היה להם שהם עשו את המהלך הזה, ואיזה פרצוף היה לו שהוא נגרר בעלכו. הוא אמר לראות את ההבדל בין הפרשופים האלה, זה היה עולם או לא. הוא הגיע, הוא לא נשאר בשטח. אבל אני אומר, גם אנחנו, בואו נעזוב את השאלה של מידת הדין ומידת הרחמים, אבל אם יש מהלך כזה של תשובה, אם אנחנו חלק מהמהלך, או שגררו אותנו על הקומנקה, אז איזה צורה יש? הוא הגיע בסופו של דבר ברגל, אבל גררו אותו. זה פחות או יותר, הייתי אומר, המהלך הראשוני לפני שאנחנו מגיעים לפרטים, אבל לפני כן נענה לרבות.
מה בין
התשובה של התשובה מהתשובה הקדוש ברוך הוא לבין התשובה של המשרים חטאו?
אדם צריך להיות חלק מהתשובה
ולהתחיל לך על הקדוש ברוך הוא לבין התשובה הקדוש ברוך הוא? אתה שואל לגבי החטא הפרטי לעומת התשובה הכוללת? יש לו פרק, זה פרק ג' שדן על השאלה הזאת. אני סתם מכיר את זה, ואתה עכשיו אתה כדי שאני אסכיר את זה. מה? לא, מה? לא, אבל בפרק ג' הוא דן, הוא דן על השאלה הזאת. במקרה לגמרי, אני דיברתי את זה שלך בליל שבת, על השאלה הזאת של התשובה מחטאים. אבל ודאי שכשאנחנו מדברים על תשובה, אנחנו לא יכולים להתעלם. שום דבר, אנחנו לא יכולים להתעלם מפרטי התשובה. זה שבן אדם אומר, בנו של עולם אני רוצה להיות קרוב אליך. קצת התקשר למה שהתחלנו איתו את השיעור, את ההבדל בין יראה ואהבה. ואהבה בלי יראה זה לא דבר כמחזיקה. זה שבן אדם רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, זה שבן אדם רוצה לשמוח וגילוי שכינה ולרקוד, והכל טוב. כן, אם בן אדם מזוהם בחטא, משהו יתקע באמצע. כמו כל דבר כללי, אם הוא לא יורד לפרטים, אז שום דבר אינו יורד. שום דבר אינו יורד. אם הדבר הזה לא יורד לפרטים, שום דבר אינו יורד. אני עברתי איזשהו ניתוח מאוד מאוד משובח בין הזמנים. הרופא עסק עם הכלל. אני יודע מה זה העיסוק מאוד מאוד סיזיפי בפרטים בפיזיותרפיה שצריכים אחר כך ומתרגנים כדי... אתה דן על הדברים באידאה הגדולה והם לא יורדים איתך על הפרטים, אתה כבר מתחיל להיות יותר מדי קרוב לנצרות. זה לא, ולכן צריכים תשובה מנחת. התשובה מנחת קודם כל מרחיקה אותך מנחק, קודם כל בראש ובראשונה. אם אתה מתחרט ואם אתה מנקה, זה נותן סיכוי טוב שאתה לא תחזור לשם מחר. אתה לא תחזור לשם. ובאמת, תרגיש שאתה ריחוק מהדבר. והריחוק, אלה דברים, אלה דברים שנשאר עמד על שום דבר אין לראש. כל מיני פרסומות שמבטיחות לך, אני יודע מה, מבטיחות ירידה במשקל וכל מיני דברים, רק תיקח את הכדור הזה ורק תעשה כך ורק תעשה כך והכל יסתדר. לא מסתדר. אם אין עבודה, אם אין עבודה סיזיפית של יום, יום של פונקציה אגרה, אז זה לא עולה. וגם הקרבה הזאת, אלא הקדוש ברוך הוא, אם היא לא תרד לפרטים, והירידה לפרטים משמעו את היכולת של האדם להתרחק ולחלות. להתרחק ולחלות. אחרי תורה, ואדם צריך את הדברים האלה לנקות אחד אחד. מורנו, רב עמיטל זכרונו לברכה. אני מזכיר כמה פעמים את ההבדל בין התרנגול והחתול, אתם ודאי מכירים, זה יודע, חתול מלקק כשמתפלש באפר, אז מלקק אחר כל שערה, מלקק ומלקק 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 כל שערה. התרנגול שהתפלש באפר נותן איזשהו ניעור אחד עם הכנפיים, מאמץ אחד עם הכנפיים, עולה למעלה כל האפר שוקע. זה באמת שני סוגי תשובה מהבחינה הזאת, אנחנו לא נוכל לוותר על התשובה של החתול. זה לא. אחרת, כל מה שהתנקד למוכרח. דברים שהם קלים בעולם, אומרים בשם הגאון, בשם הגרא, אומרים כל התחלות קשות. אם זה לא קשה, סימן שזה עוד לא התחלה. ואתה מכיר את זה. בצבא ואת המקומות כאלה, ואתה יודע, אם זה לא קשה, זה לא מציע. נכון? מה? סכים, תן. אם זה לא קשה, זה לא מצליח. חייב להיות קשה. וגם תשובה, הקושי ומחרובי החרטה, זה בהחלט חלק מעניין, זה בהחלט, בהחלט, בהחלט צריך לעבור את זה. אבל צריך לעבור את זה, אפשר לעבור את זה עם אורך לבוא. האדם יודע בדיוק לאן זה מוביל אותו, אז הוא עובר את זה עם אורך לבוא. שוב, הנסר שמטרטר איזה קהל אומר לו, תרוץ לשם, תרוץ לשם, אז אדם עושה את זה מאף באדמה, ובצל. אני אומר פה, ברוך השם, בחוגים עושים ריצות הלוך ושור באמצע הלילה ובבוקר, ואני לא יודע מתי, בגלל שהם מבינים שהדבר הזה נועד, אני יודע, לשפר להם את הכושר, או לשפר להם את המשקל, או כל אחד לשפר לו את מה שהוא רוצה, אז מתאמצים, הם עושים, אבל עושים את זה בכיף. גם התשובה, התשובה לא אמורה להיות קלה. אבל היא אמורה לעשות בכיף. אדם יכול לעשות את דברים קשים, הוא יכול לעשות אותם בכיף. וכשהוא רואה לאן זה מוביל, ואת התמונה הכללית שוב אני אומר, אנחנו רואים מן התשובה של העולם. אנחנו רואים מן התשובה של העם, מה שנקרא תשובת הגאולה. כן, דברת הקצר מגולה ואור הישועה הזרוחה. וכשאדם מתחבר לזה עם התשובה שלו, אז זה מאמץ, וזה יישאר מאמץ. זה יהיה מאמץ בכיף. וכל התהליכים האלה, אני אומר, שמשמעותם, המצוק, הפירוד, והחזרה, כל התהליך הזה, בווריאציות, באלף ווריאציות שונות, הוא מדבר על הגסיפוס. ומסביר איך הדברים האלה קורים, איך הם חלים, ואיך יהיה קל יותר לאדם להתחשב. וכאן, הפרק דל באמת, אז הוא עוסק בתשובה הפרטית היחידית והתשובה הכללית הציבורית העולמית בעולם ובכנסת ישראל. זה שם משובח. שם שבסך הכל נועד להגדיל את הדברים שאנחנו דיברנו עליהם עכשיו. בהמשך יש לו כאמור פרקים על החיות. מה שלא נגיד כאן, מחווה אחת ביסורי התשובה הוא מפה. הידיעה הזאת, כשאדם כואב לו, שבסופו של דבר נועד לתהליך טוב, כמו אדם, כאמור, בדוגמה שהבאנו אצל רופא שיניים, זה בהחלט חלק מהעניין. פרק י' בחיות התשובה והתורה זה לזו, זו לזו בכללותם ובמעלותיהם העליונות, וחיבור התהליכים שקוראים אצל האדם היקיר, עם כל התהליכים הקוסמיים הגדולים, וזה פחות או יותר עוסק הספר, שנותן כאמור מבט אופטימי על התשובה. אם נותרו לנו כמה דקות, אז נחזור במילים ספורות למה שהוא מדבר כאן בתשובה טבעית, אמונית ושכלית. כשכמובן התשובה השכלית תופסת כאן את המקום, את המשקל העיקרי, וזו דווקא התשובה שהוא מסביר אותה פחות. כן? מדבר לפני כן על שלוש תשובות. כן? תשובה טבעית, מדבר על תשובה טבעית גופנית, תשובה טבעית שכלית, תשובה טבעית נפשית. ואחר כך מדבר על התשובה האמונית. נגיד עליהם כמה מילים, ואם נספיק נגיד גם כמה מילים על התשובה השכלית. כשהוא מדבר על התשובה הטבעית, תשובה שמאוד מאוד מקובלת היום, כל מיני ברסלבאים כאלה וכדומה, שמגיעים אל עולם התשובה, הייתי אומר, כמו יתרו, כן, שלא... הייתה לי קצת להגיד בספר על אומן, שכתב לי כדאי אבוי של ויינשטוק, בעיקר מהיישוב, כן. אני אומר, תשובה מאוד חזקה, את החוויה הזאת שם, כולם אחרים למקווה שם, באומן, נעל שאנשים נכנסים יחד למקווה אחד. הוא מתאר את המראה המזעזעת, פתאום נדמר לך ש-40% מהם, אני לא יודע כמה, הגב שלהם מלא קעקועים, אני לא יודע מאיפה זה מתחיל. זה אנשים שבאמת כבר התגלגלו ועברו את כל העולם, עד שהגיעו תשובה. אני לא אניח יתרו עבודה שרה שלא עבודה, עד שהגיע להר סיני. עד שהגיע אל הקדוש ברוך הוא. וישנם תהליכים שאדם באמת מגיע אל התשובה אחרי שהגוף שלו מתפרק. יש קשר שהוא עצמו מסביר אותו בין המהלך הגופני והמהלך הנפשי והמהלך הרוחני. הגוף שלנו בנוי לקראת משהו מסוים. ואדם, כשאדם מתרגל שאין סייגים ושהכל מותר, וחלק מכל האמונה המודרנית, בעיקר הפוסט מודרני, זה החופש. מדברים המון על החופש. מדברים בלי סוף על החופש. חופש של החירות, על כך שכל אדם יכול לבחור. באמת, כל אדם יכול לבחור כל דבר. אם כל אדם יכול לבחור כל דבר, אז אדם יכול לאשן בלי סוף, ואדם יכול גם לאשן סמים, ואדם יכול לשתות בלי סוף, ואדם יכול לאכול בלי סוף. ואדם יכול בענייני מין להתפרע עד אין קץ. זה אפשרי. הגוף שלנו כל הזמן זועק לאדם. אתה חייב להיכנס למסגרת. אם אתה לא, תיכנס למסגרת אתה עבוד. הגוף זועק. אין דבר שכל אחד יודע. אין דבר כזה בלי להיכנס למסגרת. אדם לא יכול לעבוד מסוף. ואדם לא יכול לאכול בלי סוף, ואדם לא יכול לשתות בלי סוף, ואדם לא יכול לקיים משגל מופרע עם חיות ובהמות וזכר עם זכר ונקבה עם נקבה ועם אלף נשים ועם זונות בקום. יש לה. זה פשוט בלתי אפשרי. ואתה רואה, ואתה רואה יום ולילה, והעץ זו דוגמה אחת ואחרות, שבעצם זועקים לאדם, ידידי היקר, אין חופש, אתה מוגבל, אתה בתוך מסגרת. שוב, אני לא בא לקדש את האין חופש, ודאי שיש הרבה חירות. והחירות שלך כאדם, כבן אנוש, היא חירות מוגבלת מאוד. גם במקומות שאתה לא מזיק לאחרים ולא מפריע לאחרים, אתה מזיק לעצמך. וכאן פחות או יותר סביב העניין הזה, כשבן אדם מגיע עד כל אוכל תתאר נפשם ויגיעו את שערי מוות, מה שנאמר, הבילים מדרך תשאלו מעוונותיהם ניתנו, שמגיעים את כל אוכל תתאר נפשם ויגיעו את שערי מוות, פתאום בן אדם מגיע למסקנה, אני נכנסתי כאן לתוך מסגרת כלשהי, יש משהו שמקביל, חירות זה לא יפה. ולזה אדם יכול להגיע מתוך התובנה הזאת. שוב, אני אומר, גם אם הוא חסיד ברסלב, לפני שהוא חסיד ברסלב, מקועקע עד עמקי נשמתו. ואז פתאום הוא מגיע, זאת לא הדרך. אז שוב, תהליכים קיצוניים מתרחשים באמת אצל אנשים קיצוניים, ולא נדבר עכשיו על מה שקורה שם, ויש באמת המון עומק בברסלב, שאולי פעם צריכים להסביר אותו. אבל לא חלק מן העניין שלנו, ומתברר שהדבר הזה יכול להביא את האדם אל היסוד הראשון של התשובה. אל הידיעה יש מסכים. אל הידיעה אני מחויב. אם אני מחויב, אז אני מחויב אולי לא רק לדיאטה או לגמילה מסמים, או לגמילה מנשים, אלא אולי אני מחויב לעוד כמה דברים. שוב, פרק מרתק, מעניין מאוד, שהוא מבחינת וידך זה כמו, נגמר לנו זמן, אנחנו נעלה למעלה להתכנן עליו.